שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון, במאמר ראשון בעמוד מ"ו במהדורת הרב יוסף קפח, זכותו יגן עלינו. ישעיהו כ"ה זין. לעילוי נשמת יחזקאל בן גורג'יה ולרפואת רפאל אריאל בן אפרת. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון. אנחנו במאמר ראשון בעמוד מ"ו במהדורת הרב יוסף קפח, זכותו יגן עלינו, אמן. בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ונודע לי. ונודע לי שיש אנשים מבני אומתנו דימו כי העניין אשר בו אמר הכתוב אשר השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, ושאר האמור שם הוא עניין הרוחניות הללו. כן, זאת אומרת, המחשבה שיש כמין אטומים גשמיים ורוחניים שקדמו לכל הוויה, ושכאשר נתקבצו נעשה העולם, זה בעצם השיטה של חומר יולי של אפלטון, בניסוח קצת שונה, זה החומר היולי, אבל בסגנון של דמוקריטוס. כלומר, שהחומר היולי הקדמון הוא אוסף אדיר של אטומים. שזה אפלטון לא אמר, אבל זה אפשר לעשות הרכבות כאלה, במיוחד אצל האסכולות הנקראות נאו-אפלטונים. כן, בתחילת הספירה הנוצרית, אז היו גם היו השקפות עולם של פלוטינוס, פרוקלוס, פורפיריוס, שהיו הניסיון האחרון לתת בסיס פילוסופי לאמונה הפוליתאיסטית, האלילית. אז הם המציאו את זה, הם השתמשו בין היתר במושג הלוגוס. מה זה לוגוס? מה זה? לא, שיחה לפועל זה מושג אריסטוטלי. מה? לא, אז לוגוס, ביוונית יש לזה שתי משמעויות, שזה או חוכמה או דיבור. או חוכמה או דיבור. בלטינית, המושג הזה התחלק לשניים, רציו ואו רציו. רציו זה חוכמה, רציונליזם, ואו רציו זה הדיבור, האורל, אוראלי, כן, הדיבור, או רציו. וזה נפקא מינה עצומה, כי עכשיו המושג לוגוס קיבל צורה אצל חלק מהאסכולות היווניות, בתור איזו ישות אמצעית בין אלוהים לעולם. בין אלוהים לעולם, עד כדי כך שלמשל היהודי פילון מאלכסנדריה, קורא ללוגוס בין האלוהים. כן? ומזה הנוצרים אחר כך עשו צימס, חגיגה עצומה, השתמשו במושגים האלה, למרות שבוודאי פילון שהיה יהודי ירא שמיים לא התכוון לזה. פילון הוא בן דורו של ישו, כן. הוא עצמו היה גם, הוא היה כהן, הוא היה עולה לירושלים להקריב קורבנות בבית המקדש. האחיין שלו, אלכסנדר, היה דתלש, ועמד בראש גדוד של פרשים רומאים, שסייעו להחרבתה של ירושלים. כן. לא, זה מעניין, כלומר, בירושלים, בזמן החורבן, היו מחוץ לחומה שלושה יהודים, יוספוס פלביוס, אלכסנדר, האחיין של פילון, ורבן יוחנן בן זכאי. וזה מפורש באגדת חורבן. מה? לא, פילון לא הכיר את הנוצרים. פילון השתמש בכל מיני מושגים שהנוצרים השתמשו בהם. כן? זה הפוך.
זה מוסכם שזה בכיוון
כן, כן, ללא שום ספק. אגב, כתבי פילון הגיעו אלינו דרך הכנסייה. דרך הכנסייה. כן. לא, לא, רגע, רגע, רגע. אני קודם כל רוצה להסביר מה זה הלוגוס. בסדר? אחר כך נדבר על השכל הפועל אם צריך. מי שמחפש אמצעי בין הקדוש ברוך הוא לעולם, אז שאלה איזה אמצעי זה. אם זו חוכמה, אז זה כבר קרוב למושגים האליליים, או הפילוסופיים. אם זה הדיבור, זה כבר קרוב לנביאים. בדבר השם שמיים נעשו. יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. וגם בתרגום אונקלוס למקרא, הרבה פעמים אתה רואה ממרד השם. ממרא, המאמר, המאמר, הלוגוס. אז השאלה היא כזאת, האם אתה אפשר, יש בין פרשני פילון כל מיני כיוונים. יש כאלה שראו בלוגוס של פילון בעצם מסוג של המשגה של הדיבור הנבואי, ואז הוא קשר, ויש מי שאומר לא, זה הסופיה, החוכמה, שמהווה כמין ישות אמצעית בין אלוהים לבין העולם, ואז זה כבר קרוב לאלילות.
כן?
הדיבור הוא חי. זה כמו שלמשל, האם אתה יכול לעשות פסל של מעיין? זה אתה לא תצליח. אתה יכול לעשות משהו שדומה. זה ייראה זורם, אבל זה לא זורם, זה לא חי. כן, הדיבור זה הקשר החי, הבלתי אמצעי בין האינסוף לבין האדם.
למה הדיבור הוא לא עצמוני חסך אלא מבחינת של הנשמה, אבל למה הוא לא
אפשר לקרוא
לזה כאילו
זה חלק מהעצמות האלוהית? כן, זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם חושב כך, בסדר. עכשיו, יש בספר משלי מספר פרקים שבהם המחבר של משלי מדבר הרבה על החוכמה שקדמה לבריאת העולם. השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. הנה, בואו נראה. בספר משלי, במקרה יש. במקרה הכינותי מראש, יש... מה זה פה? צריך להגיד לניסים שיטפל בזה. טוב. טוב, נו. בספר משלי. כתוב כאן, הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה. כלומר, כאילו החוכמה עוברת האנשה, כן, פרסוניפיקציה. אז החוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה. בראש מרומים עלי דרך, בית נתיבות ניצבה. עליכם אישי מקרא וקולי אל בני האדם. אז זאת אומרת שיש איזה מין ישות כזאת שהיא אמצעית, או למשל בפסוק, הנה פה הוא מביא את זה, משלי חט כף בית. איך כתוב כאן? אני חוכמה, שכנתי עורמה וכולי, ואז השם קנני, ראשית דרכו. קדם מפעליו מאז, מעולם ניסחתי מראש מקדמי ארץ, באין תהומות חוללתי, באין מעיינות נכבדי מים, בטרם הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש עפרות תבל, בהכינו שמיים שם אני, בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום, בסומו לים חוקו, ומים לא יעברו פיו, בחוקו מוסדי ארץ, ואהיה אצלו אמון, ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בטבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. כלומר, המדרשים גם אומרים, שהחוכמה הזאת שמדברת היא התורה. התורה בתחילת בראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע עם התורה, לפני בריאת העולם, שנאמר, השם קנני ראשית דרכו. מה? תורה של מעלה. כן, שכמין כמו שאדריכל יש לו דפתראות ופנקסאות, כך הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. אז יש איזה מין ישות קדומה, שבספר משלי נקרא חוכמה, אצל חזל תורה, אצל פילון לוגוס, ואז יש כאלה שחיברו את הרעיון הזה לרעיון האפלטוני של איזה מין חומר קדום, איזה, שפה הוא קורא אותו איזה מין חלקיקים ראשוניים שממנו התהוותה אחר כך המציאות. בסדר? עכשיו, רב סעדיה הביא את השיטה הזאת, דחה אותה. כן, ראינו את זה בשיעור הקודם. וכאן הוא אומר, יש כאלה מבני אומתנו, כלומר, כתות גנוסטיות כנראה, שרבי סעדיה גאון שמע עליהם, עדיין היו פעילות בימיו, ונודע לי שיש אנשים מבני אומתנו, דימו כי העניין אשר בו אמר הכתוב, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז, ושאר האמור שם, כל מה שקראנו, הוא עניין הרוחניות הללו, הרוחניות הללו. והתבוננתי בכך, ומצטים שטעו, בפירוש פרשה זו, מחמישה עשר פנים. כלומר, יש 15 סיבות למה הם לא צודקים. מהם, 12, הם אותם 12 התשובות אשר ביארתים מצד המושכל. כן, אני כבר אמרתי 12 תשובות. ועוד 3 תשובות, והשלושה האחרים, הם מצד לשון העבריים ודברי המקרא. פשוט הם לא יודעים לקרוא עברית. הראשונה, כתיבת קנני, יש במובנה בריאת הדבר, כמו שאמר אל העליון, קונה שמיים וארץ. זאת אומרת, מה שאת אומרת שהשם קנני, הם הבינו שזה כבר היה קיים, רק שהשם קנה את האטומים האלה. הוא לא קנה אותם, הוא ברא אותם. וכמו שאמר עוד, מלאה הארץ קנייניך. ואם הם יעמדו על כך שמילה זו מחייבת קדמות, כן? כלומר, אנחנו מתעקשים לומר שאם הוא קנה, משמע זה כבר היה קיים מקודם. לפי אותם בני אומתנו, כן? זה ישתמש בזה. הרי יחשבו אז כי השמיים והארץ ומה שביניהם קדומים, שאין להם ראשית. כי הרי כתוב, קונה שמיים וארץ. וביטלו בריאתם מן הרוחנויות. מן הרוחנויות אשר לכך נתכוונו. ואם הייתה לדעתם מילת קניין האמורה בשמיים ובארץ, משמע בריאתם, הרי היא עצמה משמע בריאת הרוחנויות. סך שהרוחנויות האלה אינן קדומות. כן. לא, זה לא קשור לשאלה אם אלוהים מוגבל לחוקי הלוגיקה, אלא האם, לא, אתה יכול להגיד ש... טוב, מי שאומר שהעולם קדמון, ברור שאלוהים מחויב לחוקי הלוגיקה, אבל גם מי שאומר שהעולם נברא, יכול להסכים שאלוהים כפוף לחוקי הלוגיקה, לפחות דעת הרמב״ם היא כזאת, כן? הרשב"א לא חושב ככה, אבל הרמב״ם כן. זה אתה מדבר כמו הרשב"א. טוב. והשני, שהמילים ראשית דרכו, משמע עניינם תחילת הבריאה. מה זה ראשית דרכו? אם אתה אומר קדמון, אז זה לא ראשית. לפי שכך נאמר, בגדול שבבהמות, הוא ראשית דרכי אל. מי זה הגדול שבבהמות? לא. מה? הבהמות. כן, שנקרא גם שור הבר. כן, קוראים לו בהמות. כן. וכשם, אגב, איך קוראים להיפופוטם ברוסית? איך קוראים היפופוטם ברוסית? לא. בגמות, בגמות, כן? זה על שם הבהמות שבספר איוב.
כן.
כן, מה?
לא,
לא, לא, לא קשור. לא, לא. וכשם, אפשר להגיד, אבל זה לא, לא. וכשם שעניינה שם שאותו החי תחילת מה שברא מן הבהמות, כך יהיה עניינה כאן שזה האמור נברא תחילה לכל הנבראים. ואם יסרבו לפירוש זה, הרי הם מניחים שאותו אחד מהבהמות קדום ואין לו ראשית, ואף אחד לא חושב ככה. והשלישי, שהדבר הזה האמור אוהב את הצדק ומתעב את השקר, כמו שאמר, בצדק כל ימרפי, אין בהם נפתל ועיקש, ומי שאהבו אהב את החיים, ומי שתיעבו אהב את המוות, כמו שאמר, כי מוצאי מצא חיים, ויפק רצון מהשם, וחוטאי חומס נפשו. מצווה מצווה לדרוש אותו ולשמר בו, כמו שאמר, ועתה הבנים שמעו לי וגומר. ואם הם הרוחנויות, הרי לא ייבצר שהתיאורים הללו נמצאים בהם כשהם במצב פשטותם, או אחר הרכבתם. ואם נדמה אותם להם במצב הפשטות, הרי אין לפניהם אז צדק, ולא שקר, ולא חיים, ולא מוות. וגם אין שום נמצא שידרשם שיגיע אליהם. זאת אומרת, גם כל הסגנון של הפרשה, השם כנעני ראשית דרכו, שם החוכמה מדברת בתור פדגוג, שיש לו תביעות, דרישות מן החניך. ואם נדמה אותם להם אחרי הרכבה, הרי החלק אשר יש לנו מהם, אנו מגיעים אליו בהכרח, והחלק הנשאר אשר לא הורכב, אין לנו דרך אליו, כי המורכבים חוצצים בינינו לבינם, בינינו לבינו לפי דבריהם. אז זאת אומרת, כל הדיבורים האלה הם מוטעים, כלומר, בפרשנות של ספר משלי. עד כאן ברור? לא, הטענה שמשלי, כשהוא דיבר על החוכמה, התכוון לאטומים של רוחניות שקדמו לעולם. לפי אפלטון, מה שראינו בשבוע שעבר. בסדר? ונודע לי עוד, עכשיו, זה לא הפרשה היחידה, מה? ברגע שאת אומר שהיולי נברא, אז זה כבר לא מה שאפלטון אמר. הוא בא לשלול את הדעה השנייה, נכון? הדעה הראשונה שהיא דעת התורה, לפי הבנתו, זה שהעולם נברא יש מאין. בעוד שלפי אפלטון, העולם נברא יש, יש. את זה הוא דוחה, הוא הביא לזה 12 הוכחות, והוא גם הביא עוד 3 הוכחות נגד הרעיון שזה דברי משלי. בסדר? עכשיו, זה לא הפרשה היחידה שבה אפשר לדבר על איזה ישות קדומה שממנה נברא העולם, אפשר גם בספר יוב, הנה הוא מביא. ונודע לי, עוד, שאחרים חשבו שפרשת והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה, ושאר הפרשה, שהיא תיאור הרוחנויות, לפי שאמר בסופה, אלוהים מבין דרכה והוא ידע את מקומה. כן, בואו נראה לרגע אחד את הפסוקים כפי שמופיעים בספר יוב, כי הוא קיצר. זה ביוב פרק כ"ח. אבל איזה פסוק? אני שואל, אם זה בפרק כ"ח, איזה פסוק? י' ב', איך אתה יודע? כי זה כתוב למטה, נכון. כן. כתוב כאן. והחוכמה, מאין תימצא, ואיזה מקום בינה, לא ידע אנוש ערכה, ולא תימצא בארץ החיים. תהום אמר, לא בהי. וים אמר, אין עימדי, לא יותן סגור תחתיה, ולא ישקל כסף מחירה, לא תסולה בחתם אופיר, בשוהם יקר וספיר, לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כליפז, רמות וגביש לא ייזכר, ומשך חוכמה מפנינים, לא יערכנה פתדת קוש, בחתם טהור, לא תסולה, והחוכמה מאין תבוא, ואיזה מקום בינה, ונעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה, אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה, אלוהים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה, כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה, לעשות לרוח משקל, ומין תיקן במידה, בעשותו למטר חוק, ודרך לחזיז קולות, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויומר לאדם, הן יראת אדוני היא חוכמה, וסור מרע בינה. טוב, זה אחלה פרק, נכון? בשפחה של החוכמה, וכמה שהיא רחוקה מהשגת בני אדם, אבל אלוהים הבין דרכה. אז מה זה אלוהים הבין דרכה? יש מבני אומתנו שהסבירו שאלוהים משתמש בחוכמה הזאת, העליונה, כדי לברוא את העולם. מהי החוכמה שבה הקדוש ברוך הוא ישתמש כדי לברוא את העולם? זה אותן הרוחנויות האלה שהוא דיבר עליהן מקודם. איוב היה אדם חכם כמו שלמה? מה? איוב היה, האם היה אדם חכם כמו שלמה? לא, הוא לא היה חכם כמו שלמה. היה צדיק, אבל חכם הוא לא היה. אבל הלוואי על כל הצדיקים הלא חכמים שיהיו חכמים כמו איוב. כן, זה אחרי שהוא שמע את אליהו, כן? זאת אומרת, זה ממש לקראת סוף הספר. מה? אז זה מה שכתוב, שבני אדם לא משיגים את זה. והיא אומר לאדם, אין יראת אדוני היא חוכמה. זה שאומרים, והחוכמה מאין תימצא, נכון. כשיש לנו אדם גדול, אז אומרים את זה. כן, בסדר, משתמשים בפסוקים להרבה דברים. מה? נכון. היא קדומה. ככה הם הבינו, שהחוכמה קדומה, ושלכן זה שולל את זה שאלוהים ברא יש מאין. הוא ברא יש מהחוכמה. השאלה היא איך אתה מבין את זה. אתה יכול להבין את זה שהיא באה מאין, אתה יכול להגיד מאין משון שאלה. מאין תימצא, ואיזה מקומינה. כן. מי אלה שהבינו ככה, יכול להיות שהוא מתכוון לכמה כתות גנוסטיות שהיו בימיו, או שעדיין השפעתה מורגשה. ייתכן שהוא מתכוון גם לכמה מקובלים, שקשה לדעת בדיוק איפה הם נמצאים בימי רב סעדיה, אבל דעות כאלה מצויות. כן? אבל יותר פשוט שמדובר על גנוסטיקה. מה? כן, כתות גנוסטיות יהודיות. הרי היו שלוש סוגים של כתות גנוסטיות. היו כתות גנוסטיות יהודיות, נוצריות ואליליות. כן. גנוסטי זה בא מהיוונית גנוזיס. גנוזיס ביוונית פירושו ידיעה. כן, בזה to know. כן, איך כותבת know עם K בהתחלה? know. כן. אז גנוזיס, או בצרפתית connaissance. כן. גנוסיס, זה, אלו היו שיטות בסוף ימי בית שני, של אנשים שעשו חיבור מוזר בין אמונות אליליות לאמונת הייחוד. חלק מהם, למשל, טענו שהעולם נברא על ידי אל רע, ושיש אל טוב שמתגבר עליו. זה השפעות גם של זרתוסטרה. אפשר לומר, זה אחת מהתיאוריות, שהנצרות היא כיתה גנוסטית שהתפתחה והצליחה. כן, עכשיו, הכנסייה באופן רשמי דחתה את ההסברות הגנוסטיות האלה, אבל השפעה מזה נשאר בתוך התיאולוגיה שלהם. עכשיו, למשל, בהיכל הספר בירושלים, יש מגילה שנקראת מגילת בני האור ובני החושך. נכון? בני האור ובני החושך. שם רואים שזה השקפות עולם גנוסטיות שמתהלכות שם בקת ים המלח. זרתוסטרה זה דומה, אבל אצל זרתוסטרה זה דואליסטי לגמרי. יש אל טוב, יש אל רע. לעומת זה, הגנוסטיקאים אמרו שהאל שמתגלה בדתות, והוא האל האחד, אבל הוא רע. ואז צריך ש... מה? כן. עכשיו, זה מעניין, היו כתות בתחילת הנצרות, של בסילידס, ומי עוד שם, שכחתי את השם של השני, שהלכו בכיוון כזה, הסבירו שהאל הרע זה האל של היהודים, שנתן את התורה, והאל הטוב זה ישו שבא להתגבר על זה. כן, דברים כאלה, הרבה בלבולים. כן, אז עכשיו יש הרבה מאוד ניסוחים גנוסטיים אצל המקובלים הראשונים. כלומר, רואים שיש איזו קרבה רעיונית בין השיטות האלה לשיטות האלה. כן, זהות זה לא, ודאי המקובלים הם לא גנוסטיקאים, אבל יש תכנים דומים. כן, עד כדי כך ש... איך קוראים לו? גרשום שולם. שמעת על גרשום שולם? כן או לא? לא. אז זה בור בהשכלה, נא להשלים. פרופסור גרשום שולם הוא זה שהקים את הקתדרה ללימודי הקבלה באוניברסיטה העברית. כן, הוא היה אדם מאוד מאוד מלומד, איש מדע וקנה מידה אדיר, אבל הוא אמר הרבה שטויות גם כן. ויש לו אחד מהספרים שלו נקרא ראשית הקבלה. מה זה ראשית הקבלה? במאה ה-12 נולדה הקבלה. איפה היא נולדה? בפרובנס, בדרום צרפת. מה היה הספר הראשון? לא, מה פתאום? הבהיר. ספר הבהיר היה הספר הראשון. עכשיו יש לו בעיה. כי בספר הבהיר יש ניסוחים שתואמים מאוד את התורות הגנוסטיות. עכשיו, התורות הגנוסטיות זה שייך לזמן העתיק. עד שאתה מגיע למאה ה-12, יש לך כמעט 1,000 שנה. בסדר? אפשר להגיד 500 שנה. אז איך הוא מתרץ את זה? הרי הוא בעצמו מודה שיש שם תכנים גנוסטיים. הוא אומר, היו חומרים גנוסטיים שהגיעו אל המקובלים הראשונים, והם לא הבינו אותם ונתנו להם את הפרשנות שלהם. משכנע? לא. גם אני לא השתכנעתי, מה?
זה כאילו אומר, אני החכם בכל השנה.
כן, בדיוק. כן, טוב. למה דיברנו על זה? בגלל ש... תורות כאלה כנראה המשיכו להשפיע באופן מחתרתי, אפשר לומר, לא מאוד גלוי, אבל באופן מחתרתי בתוך עם ישראל גם כן. ולכן... היא טענה לא הגיונית בעליל. תקרא את הספר שלו, תראה למה זה לא הגיוני. זה קשקוש אחד גדול, אני אסביר לך למה. ספר הבהיר, כן, נמצא כבר אצל הרמב"ן, נכון? בסדר. עכשיו, הרמב"ן מתייחס אל שושלת של חכמים שקדמו לו, רבי יצחק סגי נאור. רבי יצחק סגי נאור שהוא בנו של הרעבד. הרעבד הוא בנו של רבי דוד, אבי הרעבד. והוא תלמיד של רבי יהודה בן ברזילאי הברצלוני. עד כאן ברור? טוב. רבי יהודה בן ברזילאי הברצלוני כתב פירוש, עכשיו, הראשון שנחשב לאחד המקובלים זה בעל האשכול. בעל האשכול, רבי אברהם אב בית דין, שנקרא הרעבד הראשון, והוא תלמיד של רבי יהודה בן ברזילאי הברצלוני. אז בעל האשכול, הוא מהמקובלים, מכיר את ספר הבהיר. שיש בעיה אחת, שרבו, רבי יהודה בן ברזילאי, כתב פירוש על ספר יצירה. בסדר? אבל הפירוש שלו, פירוש פילוסופי לחלוטין, ללא שום עקבות של קבלה. אם כן, אומר גרשום שולם, מכאן אתה רואה שרבו של המקובל הראשון לא יודע על הקבלה. אם כן, זאת המצאה של התלמיד. יש רק בעיה אחת, שרבי יהודה בן ברזילאי כותב בספר שלו שיש עוד פירושים אחרים לספר, והוא לא הביא אותם. אז אם יש פירושים אחרים והוא לא הביא אותם, אז אולי זה המקובלים. בסדר?
טוב.
לא, ספר יצירה לא בהכרח נחשב לחלק מספרות הקבלה. למשל, רבנו סעדיה גאון, שהוא ממש לא היה מהמקובלים, כתב פירוש על ספר יצירה, על דרך הפילוסופיה. בסדר? אז אפשר להתווכח על זה. מה?
גם אפשר לומר שהמקובלים העלו את החשיבה הגנוסטית, השתמשו בה והעלו אותה.
אפשר גם את זה לומר. טוב, הלאה. אז יש כאלה שפרשו ככה את ספר יוב. כן, החוכמה בתור איזו ישות קדומה, רוחנית, שקודמת לכל ההוויה. אז איך להבין את החוכמה ביוב? לצורך זה אני חושב שכדאי לקרוא את פירושו של רבנו סעדיה, שאנחנו בינתיים מתעכבים מלקרוא אותו. בסדר? טוב. ונודע לי עוד שאחרים חשבו שפרשת והחוכמה מאין תימצא באיזה מקום בינה, ושאר הפרשה שהיא תיאור הרוחניות, לפי שאמר בסופה אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה. ומצאתי שגם אלה טעו, בפירוש יותר פשוט מטעות הראשונים, כי בפרשה הראשונה לא נתבהר בה שהיא חוכמה. ואף על פי שהיא לפי האמת, אשר לנו בה שום ספק נאמרה על החוכמה. הפרשה בספר משלי. אבל פרשה זו השנייה הרי הזכיר בה את החוכמה בפירוש, ואך יטעו את עצמם על אף שנזכרה בשמה. כלומר, אם כתוב חוכמה, אז זה לא האטומים של רוחניות שהם דיברו עליהם. אז איך הם התבלבלו במילים מפורשות? וראיתי שגם הכתוב מבאר על החוכמה הזו שלא נמצאה, אלא עם חידוש ארבע יסודות לא לפני כן. כמו שאמר אחר אומרו אלוהים הבין דרכיו, הוא ידע את מקומה, כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה, הזכיר הארץ והשמיים, ואחר כך לעשות לרוח משקל, ומים תיקן במידה, הזכיר האוויר והמים, ואחר כך אז ראה ויספרה, הכינה גם חקרה, הנה נתבאר ביטול פירוש שתי הפרשיות הללו על הרוחניות, ואינם אלא על החוכמה. ואין הכוונה בכך שהיא הייתה לבורא כמכשיר ברא בה את המציאות, אלא הכוונה שהוא הראה אותה כאשר ברא את היסודות תולדותיהם, שאז נגדלתה חוכמתו שברא הכל משוכלל. הסתכל בתורה וברא את העולם, נכון. אז הוא יגיד לך זה מדרש, ואת המדרש צריך להבין לא כפשוטו. כמו ששאלו את רבי אברהם בן הרמב״ם, מה פירוש הביטוי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. ענה רבי אברהם, אי אפשר בשום אופן להבין זה כפשוטו. והשיטה השלישית. הגענו מכן לשיטה השלישית. אגב, מה ששאלת על השכל הפועל, משהו אחר לגמרי. שכל הפועל זה חלק מההשתלשלות של הנבראים לפי האריסטוטלים, זה נושא בפני עצמו. מה? של המלאכים, כן. השאלה אם זה קדום או לא קדום, זה משהו אחר. אפשר להגיד שיש הקבלה ללוגוס, אבל אצל פילון, הלוגוס הוא בא באופן מיידי אחרי האלוהות. מה שאין כן, אצל אריסטו, שהשכל הפועל זה העשירי בהשתלשלות. והשיטה השלישית, שיטת מי שאמר כי בורא הגופות ברעם מעצמותו. כלומר, העולם זה חתיכת אלוהים. נפרד ממנו, אבל זה ממנו. כן? לא שנברא, אלא נפרד. כמו שלמשל, תאמר, יש הר, מן ההר אתה חוצב אבנים כדי לבנות בית. אז האבנים הם חלק מההר. אז אותו דבר, הם מדמים את האלוהים מצד עצמותו כישות עליונה, ומתוך הישות הזאת נפרדו חלקים ונהיו העולם. מה? זה ההפך מהצמצום. ההפך מהצמצום. מה זה הצמצום? זה פינוי. אלוהים פינה את עצמו. כאן הם אומרים לא, העולם זה חתיכת אלוהים שהתגשמה. משהו אחר לגמרי. כן? זה גם כן שיטה נאו-אפלטונית. חלק אלוהם ממה? איפה ראית את הביטוי הזה? מה כתוב ביוב? ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. אז אם כתוב נחלה, נחלה, חלק ונחלה, זה תקבולת, נכון? ככה זה בתנך. כלומר, אתה חוזר על אותו ביטוי פעמיים, חלק ונחלה. אז יוצא שאם יש נחלה לקדוש ברוך הוא בעולמו, זה הנשמה. כלומר, זה החלק, זה חלקו, זה חלקו שמגיע לו. כלומר, כשמחלקים את את הפיצה, זה חלקו. בסדר? לא שאנחנו חתיכת אלוהות. כי אם אנחנו חתיכת אלוהות, אז אולי תשתחווה לי, או אני אשתחווה לך, או שאני אשתחווה לעצמי. כי הרי סך הכל, אם אני אלוה, חתיכת אלוה, אז אני גם כן אלוהים, אז מה... דרך הטבע, כן, בוחן הטבע. כן, אבל דרך הטבע זה עוד לא אומר שהעולם הוא אלוהים. הרי אני תמיד רוצה להזכיר, לפי היהדות, זה אולי דבר ששוכחים, לפי היהדות העולם נברא. נכון? לפי היהדות העולם נברא. מה זה אומר? שהעולם הוא לא אלוהים. מה, מה שהם אומרים? יכול להיות. טוב, הוא לא משתמש במושגים האלה, אבל... אבל הוא, זה שיטה נאו-אפלטונית, שהעולם הוא התגשמות של האלוהות. בסדר?
אה, אז זה מקום זה, כמו זה מרישים, או שהסורה כזה, להפך להיות, זה לא זה, אפשר להגיד?
הרישימו? זה קשור לרישימו.
שיש איזשהו חלק מאוד...
לא, הרישימו הוא אמנם רושם אלוהי, אבל לא הוא, לא הוא הופך להיות הבריאה, אלא דווקא, אם כבר אתה משתמש במושגים של הקבלה, המפגש בין הקו לרישימו יוצר את העיגולים. בסדר? נא לא לבלבל. עכשיו, השאלה היא מה זה הנשמה חלק אלוה ממעל, מה ששמעת, ושכולם שמעו, וזה הפך להיות מושג פופולרי. עד כדי כך ששמעתי היום ברדיו שיר כזה, שאומר אני חלק אלוה, משהו כזה. וראיתי מי שפעם כתב דרוש, שמי שאוכל מצה, אוכל אלוהות ממש. אז אני כתבתי לו בחזרה, איכלו כי זה בשרי, שתו כי זה דמי. כן. מה? מה אתה אומר? כן, בסדר, אז הוא כתב לי בחזרה, איך אתה אומר עליי שאני... אמרתי לו, תסביר את ההבדל. טוב. בכל מקרה, אז מה זה חלק אלוה ממעל? הראשון שהשתמש בביטוי הזה, לומר שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, הוא רבי שבתל הלוי הורוביץ, בספר שפע טל. מי זה רבי שבתל הלוי הורוביץ? זה הבן דוד של רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בעל השלה. הבן דוד שלו כתב את זה. ואז מה שקרה, אחרי שהוא כתב את זה, תלמידיו קמו נגדו, ואמרו איך אתה אומר דברים כאלה, כתבו קונטרס שלם להסביר שזה שטויות, זה לא יכול להיות, וזה סותר את הזוהר עצמו, ומי לא יורד. בעקבות כך, רבי שבתל הלוי הורוביץ, כתב ספר שלם כדי להסביר למה הוא התכוון. הספר נקרא נשמת שבתאי הלוי. ספר קטן, אבל ממש מעניין. באופן תמציתי הוא אומר, לא הבנתם אותי. כשאמרתי שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, התכוונתי לחלק מיוד כבב כה, לא מהאין סוף. אז זהו, צריך עכשיו להסביר.
איך הספר נשמע?
שפע טל. שפע טל, השם שבתל. שבתל שפע טל. כן, כן. מה קרה? אסר להבין, מה הוא התכוון כשהוא אמר את זה? אז אני אסביר. איך קוראים לך?
יוחאי.
יוחאי. האם כשאני אומר את השם יוחאי, אני מתכוון אליך? התשובה היא כן. מצד שני, האם יוחאי זה אתה? לא, זה רק השם שלך. כלומר, השם של האדם זה משהו אמצעי בינו לבין מה שלא הוא. כלומר, זה הוא ולא הוא כאחד, נכון? אז אותו דבר, השם יוד כה וו כה, זה האופן שבו האינסוף פונה אלינו. אז בתוך השם הזה, חלק אלוה ממעל, זה הנשמה. הנשמה נמצאת שם. אבל באינסוף, ודאי שלא. בסדר? זה מה שהוא התכוון. וזה מה שהוא הסביר בספר נשמת שבתאי הלוי. לא, הנשמה, האינסוף פונה אלינו, ואז הוא מקבל צורת, כלומר, הוא פונה בדרך שמו יוד כה וו כה, אבל בעצם האינסוף עצמו הוא למעלה מזה. אני רוצה להזכיר את זה, יש פסוק בספר שמות. ספר שמות? מה? לא, אני מתכוון לפרק למד ג' אהיה אשר אהיה, זה לא בלמד ג'. נכון, אז לכן יכולת להגיד מה שאתה רוצה, אבל אני קורא כאן, אומר ככה, אומר, ויומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויומר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. עכשיו לא הבנתי כלום. הפסוק הראשון שקראתי, ויומר לא תוכל לראות את פניי. מי אמר? יוד גרבקה? אני לא יודע, אבל פסוק מיד אחר כך, ויומר השם. אז מי אמר, לא תוכל לראות פניי? האינסוף אמר. ומי זה פניי? יוד גרבקה. לכן, ויומר השם, הנה מקום איתי. כלומר, אז יוצא שיוד גרבקה זה הפנים של האינסוף. מובן? בדיוק. כי זה הפנייה של האינסוף אלינו. איך הפנייה של האינסוף אלינו? הנשמה. זה פירוש הביטוי על הפנים. טוב, למילה פנים בעברית יש מספר משמעויות, אחת מהן זה כעס. כן, ושמתי פניי באיש ההוא. ויעבור השם על פניו, אומר חזל, כבש כעסו. כן? כלומר, הוא כבש את פניו, את הכעס. אז כך שכשאתה אומר על הפנים, יכול להיות שזה מתחבר לפרשנות הזאת. אבל נראה לי יותר שלא התכוונת לדבר רציני, אלא כהלצה כדי לרענן את הכבדות התיאולוגית של השיעור, נכון? או אם אני... טוב.
בעצם
היום הזה
שמר אומר שמישהו כועס אומר על הפנים.
אז זה בדיוק מה שהוא אמר. כן, מה אתה אומר? מה? נכון. לא, גם את פניי לא תוכל לראות, אלא רק את האחוריים של הפנים. זה התפיסה הפילוסופית לעומת התפיסה ההתגלותית. זה פילוסופיה לעומת נבואה. כן, פנים ואחור. אגב, מה שאני אומר, זה לא רק אני אומר, זה בספר הכוזרי, מאמר שני, פסקה תדבר. יש פה כוזרי? אני לא, אין פה שום כוזרי, מה אתה מקשה?
לא, בעצם
מאמר רביעי, פסקת אדוו, אז באמצע של הפסקה אומר, ושם יוד כבבקה, שם יוד כבבקה, הוא השם אשר יכונה בכינוי פנים. כמו שכתוב אומר, פניי ילכו, אם אין פניך הולכים, והיא כוונת הפסוק, ילך נא השם בקרבנו. בסדר? אז הוא אומר במפורש, כמו שאמרתי. כן. זה נקרא פניי ילכו. כן. אז זה יותר כבב, כן נקרא פנים. למה, והיה פה מיירה? כן, מה?
איזה פסגר?
את הפ... לא, לא, את... גם, כלומר, מה שאומר לו האינסוף, אותי ודאי לא תראה, כי אפשר לראות, וגם את הפנים לא תראה. לא, הוא זוכה את האחוריים לראות. כן, זה, כן, לא, כי יש בתוך ההתגלות, יש מדרגות. יש מדרג, בדיוק, כמו שרבי יהודה הלוי אומר בפיוט שלו ליום הכיפורים, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. נכון, יש מדרגה, כלומר מדרגה שהיא פנים, יכולה להיות אחור ביחס למדרגה יותר עליונה ממנה. כן. וזה מה שכתוב, וזה מובא בתשובות הריבש, כן, שזה כוונת דברי רבי יהודה הלוי. בריבש, תשובה קופנון זין. בסדר? יעיין נא היטב, ולדעת נפשו ינעם. מה? מה אתה אומר? עכשיו, יש פה בעיה, ששלושה פסוקים אחר כך, כתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. שלושה פסוקים אחר כך. עכשיו זה מובן, כן. אבל אם תסתכל, לא כתוב והראה השם את עצמו פנים אל פנים, אלא דיבר. מדרגת הדיבור זה אפשרי, ויותר מזה, כתוב כאשר ידבר איש אל רעהו. מה זה כאשר ידבר? מה פירוש המילה כאשר? או כאשר, בזמן ש. ודיבר, זה לשון עתיד, נכון? והיפוך. ודיבר השם אל משה, הוא עתיד לדבר עם משה פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו. כאשר אתה ואני מדברים, אז עכשיו השם מדבר עם משה פנים אל פנים, וזה לא בעיה, כי משה כבר הוא לא חי, אז אין פה בעיה שלא יראני אדם וחי, כי זה הכי מותו. בסדר? מה?
הרב,
מה?
הרב אמר שזה ידבר, זה ברור שזה לא בדיוק הפנים.
נכון, נכון. אפשר להגיד, כן. זה ליקוטי מוהר"ן, תורה סמך ד', פסקה ה'. שם, בסדר? נכון, נכון. יישא השם פניו, שיסיר כעס ממך. כן. כן, יאיר השם פניו, זה משהו אחר שם. טוב, בקיצור, בואו נתקדם. אני לא כך מבין. כתבתי על זה בספר שלי ואני תפילה. לא קראת? על ברכת כהנים. יש פירוש לברכת כהנים. טוב. עכשיו אנחנו מתקדמים אל עבר השיטה השלישית. מה? זה בכלל אותו דבר. כי אם העולם הוא אלוה מוגשם, יוצא שאין עולם באמת. לא, לא, מה זה מוגשם? אז הוא נשאר האלות, אז איפה העולם? כלומר, בעצם השיטה הזאת איננה מוכנה להשלים עם זה שיש ישות חיצונית לאלות. אז דרגה נמוכה, איך יכול להיות דרגות באלות? הרי השם הוא אחד, אחד לא מתחלק. אני מציע שכדי להבין את זה יותר טוב, שאנחנו, מה אנחנו נעשה? נקרא, בסדר? יאללה. והשיטה השלישית, שיטת מי שאמר כי בורא הגופות ברא מעצמותו. ומצאתי כי האנשים הללו לא יכלו להכחיש את העושה. כלומר, הם מקבלים שיש אלוהים. ועם זאת, לא יתקבל על דעתם, לפי דמיונם, הוויית יש מנעין. וכיוון שאין מאומה פרט לבורא, הניחו בדעתם שהוא ברא כל הדברים מעצמותו. כן, הרי אין אפשרות שיהיה מציאות מחוץ לאלוהות. וכיוון שלא יכולה להיות מציאות מחוץ לאלוהות, אז אתה חייב להגיד שאם יש עולם, אז או שהעולם לא קיים, כלומר, זה אשליה, או שהעולם קיים, אבל זה אלוהים. כן? זה קצת דומה לשיטה, כבר ביותר מאוחרת, של ספינוזה. כן? שיש שני תארים לאינסוף שאנחנו יכולים להשיג, זה המחשבה וההתפשטות. וההתפשטות זה מה שיוצר את העולם. כן, מה אתה אומר? גם חב"ד, כשהם אומרים, לית אתר פנוי מיניה והכל, הוא ממלא את הכל, אבל יש הכל שאותו הוא ממלא. כלומר, עלו את השמיים, הרי מה אומר בעל התניא? שמקרא מלא הוא, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. זאת אומרת שיש שמיים וארץ, ומלאים באלוהות, אבל לא שהשמיים וארץ הם האלוהות. ולכן גם הוא מביא את הפסוק בשער הייחוד והאמונה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, מה זה דברך? שאמרת יהי רקיע. והיהי רקיע הזה ממשיך להחיות את הרקיע. כן? טוב. אגב, יש מושג בחב"ד, ביטול היש. ביטול היש, נכון? ביטול היש כוונה ביטול היש. כן? ויש מישהו שמתבטל. יש מישהו שמתבטל. טוב. פנתאיזם? ודאי שיש בעיה.
פן, פנים, פנים.
לא, פן זה הכוונה הכל. כן, ביוונית, זה מילה ביוונית. פן, ביוונית, זה הכל.
ביוונית זה יותר כמו פירוש?
לא. כדי לתרגם את המילה פן, בעברית, צריך להגיד קול.
קול?
קול. כף למד. לא. לא בקוף, בכף. כן. ואלה, אז עכשיו, מה הוא אומר עליהם? ירחמך האל, שחלים יותר מן הראשונים. וראיתי לגלות שכלותם בשלושה עשר פנים. מהם ארבעה אשר על בעלי הרוחניות, והם ארבע ראיות החידוש, וארבע ראיות הוויות יש מן העין. אבל ארבעת סוגי התשובות על קדמות הרוחניות אינם מחייבים אותם, אז יש לנו בינתיים רק שמונה, אבל מחייבים אותם במקומם חמישה סוגים. כל אחד מהם יכחישהו השכל. כלומר, הרי לפני רגע שהוא אמר 12 תשובות לשיטה הפלטונית, אז הוא אמר ארבעה וארבעה ועוד ארבעה. אז סך הכל זה יוצא 12. אבל פה אנחנו זקוקים רק לשמונה הראשונים. אבל יש חמישה נוספים על הארבעה הראשונים, על השמונה הראשונים. יוצא לנו 13 תשובות. הראשון מהם, הראשון מהם, שינוי עניין הקדמון אשר אין לו צורה ולא תכונה ולא שיעור, ולא גבול ולא מקום ולא זמן, עד שנעשה מקצתו גוף שיש לו צורה ושיעור ותכונות ומקום וזמן וכל יתר מהוראות הנמצאים, וזה רחוק מאוד שיעלה על הדעת. דבר ראשון, כן, כלומר, זה לא סביר, לא מתקבל על הדעת, שמישהו אין סוף, שפתאום נהיה סוף. והשני, בחירת החכם אשר לא יבואו צער ולא יפעל בו פועל, ולא ישיגו משיג שיעשה מקצתו גוף כדי שישיגו המשיגים, ורדי שיפעלו בו הפועלים, ורדי שיסקל אחרי החוכמה, ויצטער אחרי הנחת, ויראה ויצמה, וידאג ויגע, ויבואו כשאר הרעות. והוא המשולל מכל אלה, ואין לו צורך לרכוש בהם תועליות, כל שכן שלא ייתכן שירכוש בהם תועלת. אין זה אלא מתכונות ההבל. כלומר, שאלוהים יתחיל לסבול, כן? הרי אם האלוהים הפך את עצמו לנברא, כלומר, הפך את עצמו לעולם, בעולם יש הרבה סבל, מה יש לו לאלוהים לסבול כל כך הרבה?
שלא יחסר ממנו הסבל.
שלא יחסר ממנו הסבל, אבל זה כנראה סוג של מחשבה שאצל רב סעדיה לא עוברת את הסף. והשלישי, מה? לא, למה? ההפך. הצמצום, אתם כל הזמן חוזרים על זה. הצמצום בקבלה, בוא נלך לפי פשוטו של ביטוי, בסדר? זה אומר שאלוהים פינה את עצמו כדי לתת מקום לעולם. הוא לא סובל. הוא בקשר כן, אבל הוא לא העולם. והשלישי, ברור, יש שאלה שעולה גם אצל מי שאומר שהעולם נברא יש מאין, שזה היהודים. אז איך יש כל כך הרבה סבל בעולם? כן? זה שאלה בפני עצמה, אבל זה לא שאלוהים סובל. זה לא המשמעות של המילה צמצום. והשלישי. מה? לך תשכנע את רב סעדיה. הלאה. והשלישי. הצדיק אשר הצדיק, אשר לא יעשה עוול, איך גזר על מקצת חלקיו להביאם בפגעים הללו? כלומר, יש פה איזה חוסר צדק שהוא עושה עם חלקיו. וכאשר אני מערער בכך, מצאתי שלא ימלט מאחד משני דברים. או שהוא הביא עליו את זאת בצדק, ולא ייתכן שיהיה זה בצדק, אלא בגלל עבירה שעבר, או דברים בלתי קשרים שעשה. או יהיה שלא בצדק, ואם כן עושק עשקו ועוול עשה לו. מה זה קשור לפרנקנשטיין? לא, זה מה שהוא אומר להם, כלומר, הוא צוחק עליהם. ועל איזה אופן שיניח המניח את הדבר, ימצאנו בטל ומבוטל. והרביעי, איך קיבל אותו החלק פקודת יתר החלקים, עד שהוא בא ונתקן ונסתער ונכנס תחת הצער, האם זה היה בגלל פחד שפחד, או לאיזה תקווה שהוא מקווה? ואם יהיה הדבר על אחד משני העניינים, לא ייבצר שיהיה טבע הכל שיירה ויקווה, או שזה טבע מקצת בלבד. ואם היה זה טבע הכל, מי ייתן וידע ממה הוא ירא ומה הוא מקווה? והרי אין מאומה זולתו. ואם היה זה טבע המקצת, באיזה סיבה נעשה המקצת מקווה וירא, והשאר לא יקווה ולא יירא? ואם היה שהמקצת קיבל פקודת הרוב, לא לתקווה ולא מפחד, הרי זה רע, כיוון שאין לו סיבה ידועה, וכל זה שקר והתעללות. והחמישי, מי שיכול להחזיר את חלקיו מתוך הצער והוא חכם, לא ייתכן שלא יחזירם. ואם נעלה בדמיון שהוא יעשה כן, בטלו הנבראים. ואם יהיה אפשר בלעדיהם, בסוף, כמו שלא היה אפשר בלעדיהם בהתחלה, הרי החלקים הללו יעשו גופים במשמרות, כל חלק מהם יצטייר ויתהווה זמן מסוים, ואחר כך ישתחרר ויסתלק ויבוא חלק אחר במקומו בהתפעלות. ועם זאת, לא ייתכן שיהיה למשמרות הללו סוף, כי הכללות אשר הם ממנה אין לה סוף. וזה ממה שהשכל דוחה אותו, וצרבנה לקבלו המחשבות הבריאות. ואין לחשוב את השכלים האלה בבורחם מהוויית יש מן העין, עד אשר קבעו דברי השכלות הללו, אלא כבורח מן החום אל הרמץ, כלומר אל הגחלים, ומן המטר אל הצינור המקלח, נוסף למה שדחו מעניין האותות והמופתים. כלומר, הם ברחו מדבר אחד, הלכו לי יותר גרוע. תודה רבה.